אנחנו לומדים מאמר קצר, דיבור המתחיל ואריה כבקר יאכל תבן. זה בליקוטי תורה על פרשת במדבר, בדף י"ד בעמודה הראשונה. כתוב בספר ישעיהו, פרק י"ד פסוק ז', ואריה כבקר יאכל תבן. בפשט מדובר בנבואה על הגאולה העתידה, שהאריות כבר לא יהיו חיות טורפות, אז הן יהיו דומות לבקר, והמאכל שלהם יהיה תבן כמו הבקר. במאמר הקצר הזה, מסביר אדמו"ר הזקן את המשמעות הפנימית בנבואה הזאת. הוא אומר כך, הנה כבר נתבהר, היה מבואר במאמר הקודם, דיבור המתחיל וספרתם לכם, שמופיע מאמר שלפני כן בליקוטי תורה. אז הוא ביאר שם כי שעורה היא בחינת שיעורי, הוא הסביר את המושג של שעורה שזה בפסח, והמילה שעורה הוא הסביר שזה בעצם שתי מילים, שיעור ה', שמה המשמעות הפנימית של המושג הזה, שהיא שיעור ומידה נמשך מבחינת ה'. יש ה', ה' זה ההשפעה האלוקית, מבחינת מלכות, רוח פי ויתברך, שזה ההשפעה שנמשכת למלאכים, כל הבריאה, הוא דיבר על המלאכים במאמר הקודם, וההשפעה שנמשכת אליהם היא במדידה והגבלה, בשיעור, זה נקרא שיעור A, שהוא בחינת רוח פי ויתברך, הוא מאכל בהמה. גם כפשוטו שעורה זה מאכל בהמה, וכידוע שהמלאכים, פירוש השפעת המלאכים הנקראים בשם בהמות וחיות, כדכתיב פני אריה פני שור. המלאכים נקראים חיות פני אריה או בהמות פני שור, אז ההשפעה שנמשכת למלאכים זה בעצם המאכל של, של המלאכים, זה נקרא מאכל בהמה, זה שעורה, שיעורי. שמזה, מההשפעה הזו שהמלאכים מקבלים מבחינת שעורה, שיעורי, בוערים כמראה הלפידים, כמו הפסוק שאומר הנביא יחזקאל, במרכבה שהוא מתאר שהם בוערים כמראה הלפידים, הם בוערים באהבה ויראה, לומר קדוש וברוך וימלוך, אז כל ההשפעה הזו וההתעוררות של המלאכים בוערים באהבה ויראה, זה בא מההשפעה שמקבלים מבחינת ה', שיעור ה'. ההשפעה הזו שבמלאכים, זה שהמלאכים מקבלים את ההשפעה הזו ולכן יש להם אהבה ויראה, זה תלוי בעבודת ישראל למטה בזמן בית המקדש. בזמן שבית המקדש היה קיים, אז העבודה של עם ישראל פה בבית המקדש, הוא בעצם מה שפעל את ההשפעה הזו במלאכים. איזה עבודה בבית המקדש עשתה את זה? שהיו מקריבים עומר השעורים, בזה שהקריבו ביום השני של פסח, את העומר משעורים, והפסוק אומר, והניף הכהן את העומר, ומקטיר הקומץ באש של מעלה, אז בזה שהכהן עשה את הפעולות הללו של קורבן העומר, אז זה העבודה פה למטה, היא גרמה את ההשפעה למעלה במלאכים. והנה, אש של מעלה שבבית המקדש, בזמן שבית המקדש היה קיים, והיו מקטירים את הקומץ באש היורדת מלמעלה על, על המזבח, אז ידוע מה שהגמרא אומרת שהיה בדמות אריה. האש הזו היה על הדמות של אריה, והיא בחינת אריה דאכיל קורבנים, כמו שכתוב בזוהר, שזה בחינת אריה שאוכל את הקורבנות. אריה זה הצורת האריה, האש ירדה בצורת אריה, שזה אכל את הקורבנות. מה העניין הזה של האריה שאכל את הקורבנות? הקורבנות, בזמן שבית המקדש היה קיים, זה היה קורבנות כפשוטו ממה שהקריבו, את הבהמות, את הכבשים וכדומה. בזמן שבית המקדש חרב, אז יש תפילות במקום קורבנות, אז כמו שעל המזבח היה אריה, אש למעלה בדמות אריה, שאכל את הקורבנות, יש את אותו עבודה בתפילות של היהודי, שגם פה יש את המלאכים, שנקרא פני אריה, שהם מסייעים לכך שהתפילות של היהודי יקבלו את המעלה שלהם, כמו שמפרט והעניין. כמו דעת בזוהר, שכמה מלאכים ממונים על התפילה. יש מלאכים שהתפקיד שלהם, הם ממונים על התפילות של עם ישראל, שמקבלים ומעלים, הם מעלים את התפילות למעלה. והיינו למה צריך את הסיוע של המלאכים, לפי שאי אפשר לכל ודיבור רשמי של האדם לעלות למעלה, להתקלל במקורו באור אינסוף ברוך הוא. לא יכול להיות באופן רגיל וטבעי שהדיבור הגשמי של האדם שמדבר, מוציא קול גשמי, דיבור גשמי, אז יהיה לו התעלות ויעיר בו אור אינסוף, הרי דיבור גשמי ואור אינסוף שהוא נעלה ורוחני, איך הם בכלל יכולים להתחבר? צריך איזה ממוצע שיחבר בין האור אינסוף לקול הגשמי של תפילת האדם. אז מי פועל את החיבור הזה? כי אם על ידי המלאכים. המלאכים הם הממוצע שפועל שהתפילה תתעלה למעלה. למה צריך את הממוצע? זה כמו שאי אפשר להיות התלבשות הנפש בגוף האדם. כמו באופן גשמי אנחנו רואים שיש נפש שמחיה את הגוף. אז כדי שהנפש תתלבש בגוף הגשמי ולחיות אותו, אז זה חייב להיות, כי אם על ידי ממוצעים, צריך להיות איזה ממוצע שבו מתלבש הנפש. ואחר כך באמצעות הממוצע זה גם משפיע בגוף, ואז הגוף נהיה גוף חי. דהיינו מהו הממוצע? על ידי אדם. שעל אדם כתוב שהוא הנפש. אז אדם, כמו כל ממוצע, יש לו חיבור לשני הקצוות. יש לו צד רוחני, ולכן הוא יכול לקבל נפש. יש לו צד גשמי, ולכן הוא יכול להשפיע בגוף. כמו שהוא אומר, וגם אדם עצמו הוא גשמי. אלא שעל ידי חמימות אדם מעלה עדים רוחניים. אז יש בדם את שני העניינים, כמו שהממוצע צריך שיהיה לו את השייכות לשני הצדדים שביניהם הוא מהווה ממוצע, ועל ידי זה, על ידי אדם שיש לו גם את השייכות לגוף כי הוא גשמי, יש לו גם שייכות לנפש כי יש לו את העדים הרוחניים, ועל ידי זה מתאחדים כוחות והתפשטות הנפש. אז כמו שזה ביחס בין נפש וגוף שצריך ממוצע, אותו דבר זה ביחס בין התפילה להערת אור אינסוף שבתפילה. כך על דרך משל, אי אפשר להיות אור אינסוף ברוך הוא מלובש בקול ודיבור התפילה, כי אם על ידי המלאכים. כדי שהאור אינסוף יאיר בתפילה, שזה קול ודיבור גשמי של האדם, צריך את הממוצעים שאילו המלאכים, שהם בחינת שלוחים. דהיינו שהם כלים לאור אינסוף ברוך הנמשך בהם. כיוון שהמלאכים הם שלוחים של מעלה והם בתהילים לאור אינסוף, הם יכולים להיות ממוצעים להמשיך את האינסוף בדיבור והקול של התפילה של היהודי. אור אינסוף, עכשיו הוא מסביר, מה פירוש המלאכים הם כמו שלוחים ובתהילים לאלוקות, והרי אור אינסוף הנמשך בהם. אור אינסוף שנמשך במלאכים, הוא הפועל ועושה בהם כרצונו, הם כל כך בתהילים לאור אינסוף, ש... כל הפעולה במלאך הוא כרצונו של הקדוש ברוך הוא. ולכן, תמיד מששת ימי בראשית, הם עומדים במדרגה אחת. כל המלאכים, יש להם, הם נקראים עומדים, כפי שיעור וגבול שנגבל בהם אור אינסוף ברוך הוא. מה שהקדוש ברוך הוא יגביל בששת ימי בראשית, שכשהמלאכים האלו יקבלו שפע, זה מה שהם מקבלים וזה נשאר באותו אופן. ולכן הם ביטוי של האינסוף שמאיר בהם, והם עומדים באותו מדרגה כל הזמן. לכן הוא מביא גם הדוגמאות שרואים שהמלאך אמר ביטויים שהם בעצם בשם השם, והוא אמר את זה כאילו בשם עצמו. כי המלאך הוא כל כך בטל לאין סוף, הוא יכול להגיד את זה בשם השם. הביא את שני דוגמאות, ולכן אמר המלאך, שהמלאך דיבר לאברהם אבינו. אמר לו שוב אשוב אליך, הוא אמר לו אני אשוב אליך בשנה הבאה, ובשליחותו של מקום אמר לו כן, כאילו הקדוש ברוך הוא מדבר בעצמו. המלאך אמר לו, הוא אומר את זה כי הקדוש ברוך הוא אומר את זה. רק המלאך אומר שוב אשוב אליך, כי הוא בעצם מבטא את האין סוף שמאיר בו. וכן כתיב אותו דבר מביא דוגמה שנייה. בהגר, כשהגר ראתה את המלאך כתוב שמה ותקרא, שם השם הדובר אליה, אז התייחסה למלאך שהתגלה עליה, התכחסה עליו שזה שם השם, והיינו המלאך שדיבר עמה. אז למה היא קרא לו שם השם? לפי שאינן אלא המשכות בחינת אור אינסוף ברוך הוא. כי המלאך הוא לא מציאות עצמאית, הוא מבטא את האינסוף שמאיר בו, שנמשך בכמה מדרגות מלאכים וכלים מכלים שונים, יש מלאכים בדרגות שונות, יש בחינת מיכאל, בחינת גבריאל, אהבה ואירה, כל מלאך יש לו את התפקיד שלו ואת השליחות שלו, אבל המלאך הוא מבטא את האינסוף, לכן הוא יכול להיות ממוצע בין אינסוף לתפילה של האדם. וזהו, זה מה שאומרת המשנה בפרקי אבות. עושה מצווה אחת קונה לו פרקליט אחד, שאדם עושה מצווה פה מצווה גשמית. נברא על ידי כן המלאך הפרקליט, שבורא מלאך אחד על ידי עשיית המצווה, די שהיהודי עושה מצווה הוא בורא את המלאך. והיינו למה הכוח של המצווה שיהודי עושה בגשמיות יש לה את הכוח לברוא את המלאך, לפי שעל ידי מצווה זו שעושה בהתערות הדלתתה. כשהיהודי מקיים פה מצווה והוא מתעורר מלמטה והוא מקיים את המצווה בגשמיות, התערות הדלילה, זה הרי ממשיך שגם מלמעלה הקדוש ברוך הוא יעשה אותו הדבר ויפעל את בריאת המלאך שדומה ונפעל ונברא כתוצאה מהמצווה המסוימת שהיהודי עשה. כמו למשל שכתוב, היושב ושונה, שיהודי יושב ולומד תורה, אז החזל אומרים, הקדוש ברוך הוא שונה כנגדו, כי היהודי בהתערות הדלתת הרשו לומד כאן תורה, אז הוא פועל וממשיך שיהיה גם מלמעלה הקדוש ברוך הוא שונה כנגדו. והוא, מה זה הבחינה הזו שהקדוש ברוך הוא שונה כנגדו? או מה זה הבחינה הזו שהפרקליט נברא ממצווה של היהודי? בחינת המשכת אור אינסוף ברוך הוא, בבחינת ומדרגת אותה מצווה. אותו מצווה שיהודי עושה, ממש ממינה ודוגמתה נברא מלאך, נפעל המשכת אינסוף בדומה לה. מבחינת ומדרגת חוכמה או בחסד, תלוי באיזה בחינה המצווה שהוא עושה. והמשכה זו מבחינת מלאך בחסד, במחנה מיכאל, ואילו מלאך אחר שזה מבחינת גבורה, במחנה גבריאל וכדומה. והנה, כאשר נמשך למטה במלאכים, המשכת אור אינסוף ברוך הוא לקבל התפילות ולעלותם, כאשר המלאכים נמשך בהם הכוח הזה. לקבל את התפילות של היהודי, זאת אומרת, היהודי מתפלל פה למטה, אוקיי? מצווה פה למטה. אז הוא פועל שימשך אינסוף, וזה נמשך במלאך. ואז זה הולך, הלוך וחזור. היהודי פועל שהמלאך יברא, והמלאך הזה פועל שהתפילה והפעולה של היהודי יעלה למעלה. הרי הם נכללות באותו כוח ואור. אז המלאכים נכללים באותו כוח ואור אינסוף שנברא ונוצר מהמצווה של היהודי או מהתפילה של היהודי. ועל די זה יש כוח לתפילה לעלות למעלה יותר ושם גבוה מעל גבוה, ואז התפילה מתעלית יותר גבוה בכוח המלאך, שהמלאך נברא בכוח התפילה שיהודי פה למטה התפלל. אם כך הוא בתפילה שכנגד הקורבנות, אם מבואר שבתפילה, שתפילה היא הרי במקום הקורבנות, שכל כל תפילה שיהודי מתפלל זה בורא מלאך וזה פועל שיעלה את התפילה יותר גבוה, אז במקור, דיינו בקורבנות, שזה בא או היה עוד לפני התפילה, זה אותו עניין. הנה גם בקורבנות עצמם, גם כן כנ"ל. את הדבר שהקריבו קורבן על המזבח, אז הקורבן עצמו העלה את האור שיהיה אין סוף, שיברא מזה מלאך, והמלאך שנברא מעלה את הקורבן כלפי מעלה, שהקורבנות הן מן הבקר, מבחינת פני שור שהוא מהשמאל. הקורבן שהקריבו בבית המקדש הוא בא ממין הבקר, בקר זה פני שור שזה מהשמאל, וצריך להכלה לעצמאלה בימינה, צריך שהשמאל יהיה כלול בימין. מה זה הימין? מבחינת פני אריה לימין. וזה נקרא שהיה אריה דאכיל קורבנין. מה פירוש אריה אכל קורבנין? האריה אכל פירושו שהקורבן התעלה ונכלל בבחינת פני אריה בבחינת ימין. זה היה בבית המקדש. והנה, במשכן של משה לא היה אש אל מעלה בדמות אריה. מה שאמרנו קודם? שהיה אש ירדה מלמעלה בדמות אריה שאכלת הקורבנות, זה היה בבית המקדש. אבל במשכן לא היה אש בדמות אריה. כי משה לא רצה במלאך. משה לא רצה שהמשכות האלוקיות יבואו על ידי ממוצע של מלאך. אלא כמו שנאמר בשבעת ימי המילואים, ביום השמיני, כתוב שם, אלא ותצא אש מלפני השם. לא מבחינת פני אריה, אלא ישירות מבחינת פני השם, בלי ממוצעים. זה היה בזמן משה רבין. והנה, לעתיד לבוא כתיב, בגאולה עתידה, הפסוק אומר בישעיהו, הנה ישכיל עבדי, ירום וניסה וגבוה מאוד. ומבואר שגבוה מאוד, זה אפילו מבחינת משה. יהיה גם משיח, יהיה גם יותר גבוה ממשה רבין. ותהיה מעלת המדרגת הנשמות, אגבר למעלה מאוד, מבחינת מלאכים, הנשמות יהיו בדרגה הרבה יותר גבוהה מאשר המלאכים. לא יצטרכו את הממוצעים של המלאכים שהם יעלו ויגרמו תוספת אור בפעולה של היהודי, כי המעלה של הנשמה תהיה יותר גבוהה מהמלאכים. כמו שכתוב, כמו שהפסוק אומר בפרשת בלק, כעת יאמר וכולי, כעת יאמר ליעקב לישראל מה פעל כל זה הפסוק בשלימותו, ואמרו רזל, רזל מסבירים את הפירוש של הפסוק הזה, שהמלאכים יהיו חוץ למחיצת הנשמות. המלאכים יהיו בחוץ. עד שישאלו מהם, המלאכים ישאלו את הנשמות, מה פעל כל? הנשמות יצטרכו לספר למלאכים את ההתגלויות האלוקיות. זה לא שהמלאכים ירוממו את הנשמות, להפך. הנשמות יותר גבוהים מהמלאכים. וגם אמרו יש עוד לשון בחזל שמזה רואים את מעלת הנשמות, עתידים צדיקים שיאמרו מלאכים לפניהם קדוש. המלאכים יגידו קדוש לפני הצדיקים, כי הם ירגישו את ההפלאה של הצדיקים בין הרוך אליהם למלאכים. אז ועל כן, מכיוון שמעלת הנשמות תהיה כל כך גבוהה, לא תהיה העלאת הקורבנות והשפעת השעורה הנעל על די בחינת אריה. לא יצטרכו לעתיד שהקורבנות יתעלו על ידי המלאכים. לא יצטרכו את ההשפעה הזו של הבחינה של שעורה, שזה ההשפעה והשפע של המלאכים, שהם מקבלים כוחות להעלות את הקורבנות או את המצוות שהיהודי עושה. וזה בחינת אריה דאכיל קורבנן. כי אם על די הצדיקים בעצמם. צדיקים בעצמם יפעלו את העניין ולא יצטרכו את הממוצעים של המלאכים. כמו שכתוב, כמו שהפסוק אומר, קודש ישראל להשם ראשית תבואתו, שמזה רואים שישראל יהיו בבחינת קודש בין ארוך והם יהיו ראשית תבואתו, שבחינת התבואה והסעורים יהיה נכלל בישראל עצמן. היהודי בעצמו ירומם את כל העניינים, לא יצטרכו את הממוצעים של המלאכים. וזה בעצם מה שמרמז הפסוק בישעיהו, אריה כבקר יאכל תבן. אבל אריה יהיה שווה כבקר, ולא יאכל אריה את הקורבן הבא מן הבקר. לא יצטרכו שאריה יאכל את הקורבן מהבקר, דיינו אריה ייתן את הכוח, אריה זה בחינת פני אריה, המלאכים, שיתנו את הכוח לרומם את הקורבנות שבאים מבחינת בקר. אלא הם יתעלו על ידי הצדיקים, ובמילא ושניהם יאכלו תבן, שהוא בחינת השפעה נמשך. שנמשך ונשפע מן השעורים, אבל לא השעורים עצמם. השעורים עצמם זה יהיה העבודה של היהודים, ראשית תבואתו, הם יעשו את זה לבד. וההשפעה שנמשך מזה, הרי תבן, בגשמיות, מה זה תבן? זה הפסולת של השעורים. את התבן זה מה שיקבלו האריה, כי בקר יאכל תבן. שזה הפסוק הזה מבטא את המעלה הנפלאה של נשמות ישראל לעתיד לבוא.